e להתייחס בצורה הספציפית שהייתה פה, אז הסבל בחיינו יגדל, כי לא יהיה לנו את השקט הזה. כשנשב לעשות מדיטציה, לא יהיה את השקט שהושג פה אחרי כמה וכמה ימים של תרגול. יהיה יותר משהו שיותר נכון לרעש שהיה בישיבות הראשונות שלכם, וזה בסדר, וזה עדיין מאוד מועיל לשבת ברעש הזה. אבל אם ננסה לאחז, ואח, בן דור היה כל כך שקט, ונהפוך את זה לפרמטר של עד כמה המדיטציה שלי עובדת או לא עובדת, אז אנחנו צפויים למפחי נפש. והשאלה של מה אפשר לקחת ואיך אפשר לקחת, היא שאלה מאוד גדולה, היא מחקר, היא שדה של התנסות רחב מאוד, ואפשר לומר זה אין ספור דברים, ואנחנו מנסים עוד ועוד, מתרגלים את ה... אני אומר מתרגלים, ותכף אני אנסה להגיד שהתרגול וחיי היום זה מתישהו אותו דבר, אבל אנחנו מתרגלים משהו כשאנחנו בכוונה מנסים לפתח איזו איכות מסוימת, אז אנחנו קוראים לזה תרגול. וזה נראה כמו שני דברים שונים, פה בעין דור שקט, ישיבות, תרגול, פה ביום מוקדש, כל האנשים עם אותה התכוונות פחות או יותר. ובחיים זה לא ככה, חיים רועשים, אין סדר יום של מדיטציה, יש המון דברים שחשוב לעשות אותם, והמדיטציה והדרמה לא נראית שייכת או נוכחת. ואני רוצה לספר קצת מההתנסות האישית שלי, כי ככה יצאתי מהריטריט ראשון, בתחושה של אימאלה, איך חוזרים לחיים, אימאלה גדול ופחד גדול, ואיך אפשר לקחת את זה. מדיטציה זה אפשר רק בקורס מדיטציה או בריטריט. ועם השנים, כמו שקצת סיפרתי אתמול, גיליתי, אפשר לומר, כנגד כל ההתנגדויות שלי, כי מאוד בתודעה שלי החזקתי את זה כמשהו מאוד נפרד. יש תרגול, מדיטציה, ויש חיי יום יום, זה דברים נפרדים, ותרגול מעמיקים וחוקרים ומגלים דברים יותר ויותר עדינים, ומבינים את מסתורי התודעה, והתרגול האמיתי קורה שם, ובחיים, טוב, צריך איכשהו להתנהל עם האישה והילדים, איכשהו לשרוד את זה ולעבור את זה. וזה לא שאני לא אוהב את אשתי ואת הילדים שלי, שלא יובן, הם ממש לא ככה, אבל יש את ההרגשה שחיים זה עומס, וזה קושי, ועבודה, וכו וכו. והיום אני רואה את התמונה האחרת. היום... אני חושב שזה אותו סביב. המיינד הוא אותו מיינד. זה לא שיש לנו מיינד אחד שאנחנו מתרגלים ומיינד אחד שאנחנו לא מתרגלים. זה לא שיש לנו גוף אחר שאנחנו יושבים וגוף אחר שאנחנו ביום יום. השדה של ההתעוררות זה השדה הזה, שכל מה שבא במגע עם עצמו ועם העולם, וזה נמצא איתנו בכל מקום. וככל שאנחנו מבינים שהתהליך הוא אותו תהליך, הגוף והדעת יכולים להיות מקובצים, ואז יש קיבוץ וכאב ואי נחת, והגוף והתודעה יכולים להיפתח. זה לא שהם כל הזמן סגורים וכל הזמן פתוחים. התנועה הזאת היא מתקיימת גם במדיטציה וגם ביום יום. אפשר להפוך את התנועה הזאת של הקיבוץ ופתיחה לתחום הספציפי שבו אנחנו מתבוננים. סימי דיברה על זה שאפשר לשים לב לעצירות, ואפשר לעצור ולנשום, ואפשר לשים לב לגוף שהולכים ולצעדים. אני מוכרח להגיד שניסיתי די הרבה בחיים, לא עובד בשבילי. כשאני הולך, אני במחשבות על מה אני צריך לעשות. לפעמים אני, לפעמים זה פחות, זה לא קיצוני כמו שאני אומר את זה, אבל תשומת לב לתנועות של הגוף ולנשימה ביום יום וזה, בשבילי זה לא ממש עבד, עובד. אבל התחלתי לשים לב למה ש... ומה שאני משתף אתכם, זה מה שבשבילי עובד, זה לשים לב למתי התודעה מתכווצת ומתי הגוף מתכווץ. מתי חלה התנועה הזאת, נאחז ברעיון, נאחז בדעה, מופיע רגש שמכווץ, מופיע פחד, מופיע לחץ, מופיע אשמה, מופיע מה שלא מופיע, חיים. והרגלתי את עצמי לשים לב לזה. שים לב מתי, כשהכל סבבה, אז הכל סבבה, אז אפשר לעבוד, לעשות. מתי יש עוד דברים מתכווצים, מי שאומר לך משהו, ילד שלך, מתנהג כפי שהוא רוצה ולא כפי שאתה רוצה, אומר מה שהוא רוצה ולא מה שאתה רוצה, בן הזוג, בת הזוג, משתפת או אומרת משהו שמכווץ, אז לשים לב לקיבוצים האלה, מתי משהו מתכווץ? הגוף, הדעת. וזה הפך להיות התרגול, זה התרגול שלי. מתי זה קורה? וכשזה קורה, אז לשים לב ולראות האם אפשר לרווח, האם אפשר להכיל, האם אפשר להיות עם זה. מה שאני מנסה להגיד, זה שבעיניי כיום, כל האיכויות שאנחנו מפתחים על הקרית המדיטציה, ללא יוצא מן הכלל, ישימות גם מחוץ לקרית המדיטציה. לשים לב מאוד מועיל. להיות אחד עם הדבר שבו אליו אתה שם לב מאוד מועיל. כשאתה בטלפון, תהיה בטלפון. כשאתה שוטף כלים, תהיה בכלים. כשאתה מחבר איזשהו מאמר, או מכין פרזנטציה, או כותב איזו תוכנית, תהיה שמה. הגישה הידידותית, הגישה שלא תוקפת את עצמי ואת האחר, הגישה שלא ממהרת לשפוט ולתקוף את מה שלא בסדר, ללא יוצא מן הכלל, כל האיכויות שאנחנו מפתחים במדיטציה ישימות גם לחיים. השדה הוא אחר, פה השדה הוא יחסית שקט ופסיבי, יחסית, כי המיינד, כמו שאנחנו יודעים, מאוד אקטיבי, ובחיים זה דינמי, יש פעולות, יש עשיות, אבל כיצד הגוף והתודעה מגיבים למה שקורה, מתכווצים או נפתחים, זו אותה תנועה. ואפשר לאט לאט, וזה הרבה שנים, זה תרגול בשבילי, יש אולי אנשים שמבינים מהר, אני מבין לאט, אז הרבה שנים לראות איך זה אותו דבר, ואז ככל שזה ככה, אין הבדל בין תרגול ללא תרגול. זה אותו דבר, זה אותו דבר. אותו דבר. אז אפשר לנסות את זה. חשוב במקביל לשמר, כמו שסימי אמרה, איזושהי שגרה של תרגול, כי התרגול הפורמלי, שאנחנו מחליטים להקדיש זמן פשוט להיות בתשומת לב, מזכיר לנו את כל זה, מזכיר לנו שאפשר לשים לב, מזכיר לנו שהתודעה מאוד כאוטית ופשוט לראות את זה. אנחנו מפתחים, ההבדל בין תרגול לאי תרגול, זאת אומרת בין לשבת פורמלי ללא פורמלי, למי ש, כמו שדני אמר, למי שהתרגול יקר לו, למי שהשחרור זה השחרור והחופש הפנימי של הלב והתודעה, זה הדבר היקר בחייו. אז במדיטציה אנחנו, הפריוריטי, העדיפות היא לעשות את זה, לתרגל רק את זה, זה העיקר של התרגול, ובחיים יש עוד פריוריטיז, עוד קדימויות, לשטוף את הכלים, להשקיל את הילדים, להגיד לבוס שהכל בסדר, ואפשר להירגע, לקנות, למכור, לעדור, כל מה שאנחנו עושים בחיים. אז יש גם פריוריטי אחר, אבל הדרמה היא בו זמנית על מה אנחנו עושים ועל איך אנחנו עושים. ואיך נורא נורא חשוב. אפשר לדבר עם הבוס בלי לפגוע, למרות שהוא העליב אותנו. אפשר לדבר עם מי שמתחתנו, עם הילדים, בלי לפגוע, בלי להעליב, בחמלה, בפתיחות, בשיתוף. אז אפשר לעשות את אותו דבר, את כל מה שאנחנו כבר עושים ממילא, לא צריך להתבודד מהחיים, להיכנס לאיזה מערה, למרות שמידי פעם כדאי, אבל אפשר לעשות את אותו דבר, אבל מתוך ההתכוונות, שאותה התכוונות שאנחנו באים בניטאטה. שים לב למה עולה, לראות שאנחנו לא מתכווצים מדי, אם אנחנו מתכווצים לנשום, אם אפשר להרפות. ככל שנתרגל את זה יותר, וככל שנראה לנגד עינינו את המיזוג האפשרי, את האיחוד האפשרי בין שדה שנראה לנו אחד ושדה שנראה לנו אחר, אז אני חושב שנראה את הסיימנס של זה. ועדיין מאוד כדאי למי שננגע פה, למי שמרגיש שיש פה משהו שהוא יקר ערך עבורנו, עבור העולם, להזין את זה באיזשהם אפשרויות יותר ספציפיות. אז יש שפע של דרכים לתמוך בתרגול שלנו. יש אנשים שלתרגל לבד מאוד קל להם. לי למשל מאוד קל לתרגל לבד. אני לא צריך קבוצה של אנשים מסביבי, למרות שאני נורא נהנה לתרגל בקבוצה. יש משהו מאוד, יש אנרגיה מאוד ספציפית וזה תומך. יש אנשים שמאוד קשה להם לתרגל לבד. פשוט זה ככה, קשה. וקבוצה מאוד תומכת. ואז למצוא את הקבוצה שנמצאת, עברתי עכשיו את חדר האוכל, כשתלכו לאוכל, יש שם שולחן ראשון שהוא מלא מידע על קבוצות ישיבה, על קבוצות תרגול, על קורסים, על מקומות שיש, מאוד מאוד עוזר להתאמך. תמצאו את התמיכה שמתאימה לכם. קבוצות ישיבה יש גם באתר, באתר של תובנה. יש קבוצות בהמון מקומות בארץ, ואנחנו אומרים שאם אין קבוצה באזור שלכם, מה שלא סביר להניח, אבל ייתכן, אז תפתחו קבוצה. תודיעו, דרך תובנה יש גם ערכה, איך פותחים קבוצה, שמחליטים על יום ושעה קבוע, ואפשר לעזור מה יהיו תכנים, נשב בשקט, נשתה קפה, נקשיב לאיזה שיחת דרמה באינטרנט, מישהו נעשה שיתוף. יש הרבה פורמטים איך לעשות קבוצת ישיבה, וכל הקבוצות ישיבה שישנן קיים כמה עשרות ברחבי הארץ, כולם התחילו ממישהו שאמר, אין באזור שלי, אני פותח קבוצת ישיבה. זה לא שעשרה אנשים התארגנו והקימו קבוצת ישיבה, זה אחד אמר, ויושבים, ולפעמים יושבים לבד עם עוד אחד, אבל פותחים, ועם הזמן זה נבנה, אנרגיה מושכת, אנרגיה דומה. אז זה אפשרי. מומלץ וכדאי במידת הפנאי שלכם, כל אחד יש לו חיים אחרים, לתמוך בדרך ובתרגול, לבוא לכאן באנדור, יש כל חודש כמה סופי שבוע, וכל חודש, כמעט כל חודש, ריטריט של שבוע, באתר של תובנה הרבה מידע, על השולחן הרבה מידע, יש לנו גם ישנו גם איזה מרכזון בכליל, משיב נפש, שם גם יש פעילויות דרמה, גם של תובנה וגם של גופים אחרים. בכלל, תובנה זאת אפשרות אחת, אבל היא לא אפשרות היחידה. יש הרבה קבוצות דרמה ומסורות תרגול שונות בארץ, ואם אתם מוזמנים לטעום ולראות מה מתאים לכם, לא צריך לטעום את הכל, כי זה ייקח כמה שנים עד שתנסו את כל המסורות שקיימות רק פה בארץ. טיבטים, גואנקה, יש איזה למה שבא מדנמרק, ויש קבוצה, יש המון קבוצות, אבל אם תהיו פתוחים ותנסו, אם קרוב לבית שלכם ומה שמדבר אליכם, אנחנו לא חושבים שהאמת נמצאת רק בגישה הזאת, בוודאי שלא, אז תראו מה מתאים לכם, ולאן שהלב מרגיש שזה נפתח יותר, שזה מתאים יותר, שמה תצעדו ואת זה תתפחו ותתמחו. השיחות שהיו פה ועוד מאות שיחות אחרות נמצאות באתר, אפשר להקשיב, זה ממוין לפי מורים, יש הרבה מורים מחול שבאים, מורים נהדרים, יש לתובנה התברכה ומגיעים לפה מורים שכדאי ללמוד איתם, כדאי להקשיב להם. קורסים, יש קורסים עירוניים, יש בתל אביב בעיקר, אבל גם בצפון, וגם תיכנסו לאתר, תסתכלו לשולחן, קורסים שעושים, לוקחים נושא מסוים, ובמשך זמן מוגבל לומדים אותו לעומק. הרבה קורסים בתובנה זה קורסים איך, שהנושא שלהם זה בדיוק השאלה הזאת, איך מביאים יותר דרמה ויותר עירות ביומיום. אני חושב לסים יש כמה קבוצות, אז באזור שלה אין לך אף קבוצה, לסימי אין אף קבוצה. לדני ולי יש
פרמננטי.
אוקיי, דני ולי יש כרגע קבוצה שרצה בתל אביב, אז יש מידע על זה פעם בשבוע, קבוצת ישיבה ולימוד, אז אתם מוזמנים, אבל לא רק, יש הרבה, אז תראו איפה אתם גרים ומה מתאים לכם. אולי זה זמן לשאלות. כל השאלות שעולות לגבי יום יום, חיים.
יש גם את Headspace.
מה?
אפליקציה נחמדה Headspace.
אז יש אפליקציה נחמדה Headspace. כן.
לא דיברתם על החלק של השינה, על חלומות, כל הסיפור הזה, זה עולם שלם של מחשבות ושל דמיונות.
כן.
מה יש לכם להגיד? על חלומות צלולים גם.
לי יש מעט מאוד להגיד.
יאני?
סימי.
פשוט, בעיניי זה פשוט לשים לב, כי
אותו גוף, אותה תודעה. שינוי תנוחה. וברור שאנחנו מחפשים משמעויות, עדיין גם, אפילו בחלום, מחפשים משמעויות. לפעמים יש משמעות, כמו למחשבה. לפעמים אין. ולפחות בתרגול הזה אין לנו שום, לא, אנחנו לא נותנים שום משמעות למה מופיע בחלום, איך הוא מופיע. גם אם הוא נבואי וגם אם הוא מסייט, שכל סיוטים, זה חלק מהזרימה של ה... של התודעה שמזרימה את עצמה גם בלילה, וגם אנחנו לפעמים בלילה בעירות מסוימת. אז
אני לא יודע על זה בדיוק, אבל יש תרגולים טיבטיים שעוסקים ספציפית ביוגה של החלימה. תבדוק ותעשה, זאת אומרת, לא, אי אפשר להגיד, בבודהיזם יש איזה התנגדות לזה. הגישה הזאת אומרת על חלומות שלנו, כמו מחשבות, עוד משהו לשחרר, להרגיש בבוקר את התחושות שעולות מזה, כמו שסימי אמרה, או כל דבר אחר. תתעניין בדרים יוגה הטיבטי, למה סוריה דאס... זה אחד השמות של מי שעוסק או עסק בזה.
למיקום גיאוגרפי יש השפעה על היכולת לעשות מדיטציה?
אם אתה בעומק הים, וזה קשה יותר. אבל לא זה מה שהתכוונת.
איזה מלמלים, יש לך מה להגיד, תגיד.
נשאלה שאלה.
בלתי נשלח.
על המיקום הגיאוגרפי, אמרתי שאם אנחנו נמצאים בעומק הים, בלי מחלי חמצן ובלי שום דבר, זה קשה יותר מסתם. אבל אני מניח שלא זאת הייתה השאלה. מה הכוונה המיקום הגיאוגרפי?
אני חושבת שאני... זה באמת שאלה שאתמול עוד רציתי לענות עליה.
תראו, הסיפור הוא הפשטות, ולא סתם, אנחנו אומרים, אנחנו מתרחקים, כן, זה הסיפור של הנסיגה, אנחנו פורשים מהיום-יום שלנו, ולחלק מאיתנו, עצם ההימצאות בטבע היא כבר סוג של מצב מדיטטיבי, משהו שכבר לא פועל, כן? הקולות והצלילים הם לא של עיר, הם לא של מכוניות, הם לא של בני אדם, הם יותר... של הטבע, אז יש, כן, מן הסתם כבר בתנאים הראשוניים, יש לנו פחות מה להגיב, זה פחות, בתנאים הראשונים, שאנחנו נמצאים יותר בקרבה של טבע, אז כמובן שיש משהו שעוטף. אני חושבת שיש עוד השראה שקשורה לעובדה שכשאנחנו בטבע, אז מה שאנחנו רואים בפנים, אנחנו רואים בחוץ. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד, כן, העץ הזה מעצבן אותי, או, למה עכשיו הגשם יורד? דווקא בשבילי, רק בי. זאת אומרת, יש משהו בטבע שאנחנו, יש לנו כחות, הרבה יותר קל לנו לקבל. אבל כשאנחנו בסביבה אנושית, אז ההשלכות שלנו עובדות יותר חזק. זאת אומרת, גם אם השכן יתחיל, אז אני עושה את זה בשבילי, גם אם הרוח תתחיל, אנחנו לא ניקח אותה באופן אישי. נגיד, הרוח נושבת כדי להפריע לי במדיטציה. אז לכן יש משהו בהתבוננות פנימה והחוץ, אנחנו מתבוננים בטבע. כן? גם בפנים זה הטבע וגם בחוץ זה הטבע. ויש, אולי לכן, זה, נקרא לזה תנאים יותר מאפשרים. אבל זה לא בהכרח, כי אני חושבת שיש גם מרכזים עירוניים. אבל בטח לשם ההתחלה, או כשאנחנו רוצים תמיכה יותר גדולה, אז כדאי להיעזר בטבע החיצוני.
אני רוצה להגיד שבאופן, בסופו של דבר, התרגול מכוון אותנו למקום שבו אנחנו משתחררים מהתלות בתנאים ונסיבות, מתחלפים. תנאים ונסיבות מתחלפים, וגם מיקום גיאוגרפי זה תנאים ונסיבות. אז אם אנחנו מכווננים להשתחרר מתנאים ונסיבות, או להשתחרר מהתלות בהם, זה לא שאין תנאים ונסיבות, אבל משהו בנו, אז אנחנו לא כל כך עסוקים בלמצוא את הספייס האולטימטיבי, אבל כן, אנחנו ערים לכך שיש תנאים ונסיבות תומכים בתרגול. עכשיו, נראה לנו שתנאים ונסיבות תומכים, זה למשל מקום מאוד שקט, מקום אנרגטי רגוע. מי שמתרגל מדיטציה, ועוסק בזה לעומק, מגלה גם תנאים ונסיבות תומכים אחרים. למשל, בתאילנד, יש מסורות, מנזרים, מרכזי תרגול, שתנאי תומך בתרגול זה ללכת לתרגל בג'ונגל לבד, בחושך, מספר ימים, במקום שיש הרבה קוברות, נמרים, ואם אתה תאילנדי, יש גם הרבה רוחות, הם מאמינים ברוחות, אז הרוחות מופיעות שם יותר מאשר מקומות אחרים. זה בשביל התנאי תומך, כי התודעה פוגשת בדיוק את מה שהיא רוצה להשתחרר ממנו, מהפחד, מהאימה, מהסיוטים, מהדמיונות. אז... אני אומר, אם אנחנו נהיה רק בעולם של התנאים והנסיבות, לא נצא מזה. אנחנו רוצים להיות במקום שהתנאים והנסיבות יופיעו כפי שהם יופיעו. לאדם ער ולאדם ישן, התנאים והנסיבות הם אותו דבר. אחד נאחז בהם והשני רוקד אותם, או שהם רוקדים אותו.
עניין הבא, אנחנו כל הזמן מדברים פה על לשים לב, לשים לב לנשימה, לשים לב לזה, ויש גם את העניין של מודעות, לשים את הדעת, הרבה פעמים אני לא בטוחה אם נניח מה שאני עושה זה באמת לשים לב או לשים את הדעת, אומרת עכשיו אני מודעת לנשימה, אני לא נשאר כבר.
לשים לב ולהיות מודע זה שני היבטים של אותה תופעה. בלשים לב, רגע, בלשים לב יש איזשהו מובן של פעולה, של אני מביא את תשומת הלב לאותו עניין שבו אני רוצה להיות בתשומת לב. אבל בסופו של דבר, אז נתעלם רגע מהכוונה, יש פה כוונה, בתשומת לב יש כוונה להיות נוכח עם ההיבט של התופעה שלה אני רוצה להיות נוכח. מודעות היא הבסיס לכל זה, או תודעה היא הבסיס. איך אנחנו יודעים שמשהו מופיע? איך אנחנו יודעים שיש עולם? אז החוש לא מספיק. יש חוש, נכון, יש אוזן, אבל יש מודעות לשמיעה. אם לא הייתה את המודעות לשמיעה, לא היינו יודעים שיש, לא משנה כמה אוזניים יש לנו, יכול להיות לנו אוזן ענקית, פיל ענקי, אבל אם אין מודעות, אין שמיעה. יש לנו עיניים נהדרות, אנחנו רואים, יש רגישות לאורות, לאור, אבל אם אין מודעות, אז אין ראייה. המודעות היא לא דבר שאנחנו עושים אותו. התודעה עצמה היא לא משהו שעושים, זה פלא של היקום, ישנה תודעה, מופיעה תודעה. אוקיי? אז אנחנו ערים לכך שהדברים נודעים, אנחנו לא עושים אותם. אנחנו תשומת לב זה להיות ער שהדברים נודעים בפני עצמם. אנחנו לא מייצרים את המודעות הזאת. אוקיי? אז השפה מתעתעת, אבל אנחנו כוונה היא בלשים לב שהדבר כבר מופיע מעצמו. עם מודעות של אותה, של אותו גירוי שמופיע.
דיברתם על לא להזדהות עם מגילים רגשות. אני לא מצליח להפנים את זה. אם אני לוקח דוגמה, אם אני שמח או כועס, אז השמחה או הכעס, או העצב, הם באים מהתוכן, באים מהפנימיות שלי.
לגמרי.
עכשיו, נגיד עם השמחה, אז אני רוצה להיות שמחה, לשמוח.
אז לא להזדהות זה לא לקחת את זה בעלות. אפשר לשמוח שמחה במלואה, אפשר לאהוב אהבה במלואה. ההזדהות זה אותה תנועה עדינה וכובלת בתודעה שאומרת זה שלי, זה אני. האם אתה צריך ששמחה תהיה שלך כדי לשמוח? האם אתה צריך שאהבה תהיה שלך כדי לאהוב? האם אתה צריך שהצחוק יהיה שלך כדי לצחוק? אין צורך. זה קורה לבד. מופיעה אהבה, מופיעה שמחה, מופיעה התרגשות, מופיעה התעלות, מופיע שחרור. זה קורה. למה צורך להגיד, זה אני, זה שלי? למה צורך לזהות? אני יכול לענות לך, זה פשוט הרגל. זה פשוט הרגל שדבק בנו, ואנחנו משוכנעים שהוא אמת. אבל הוא הרגל מנטלי, לקחת בעלות על מה שמופיע. אז האי-הזדהות היא לא ניתוק, שלא נבין שאנחנו מדברים על להתנתק. מדיטציה זה, כמו שתרגלנו, זה להיות מאוד אינטימי מה שקורה. יש צחוק? צחוק הוא הכל. יש אהבה? אהבה היא הכל. יש, אין הפרדה, אין פה, אין מרחק. ההזדהות זה משהו שנוסף לזה, זה אם תראה, תדמיין תנועה של מנוף, ההזדהות היא מה שעושה את הדבר הזה. ככה, זה אני, זה שלי, זה אני, זה שלי. והיא עושה את זה במהירות כל כך גדולה. כל מחשבה שמופיעה, מופיעה מחשבה מעצמה. מחשבה, מה אנחנו אומרים? חשבתי, ישר, אני, שלי, אני חושב. כל מה שמופיע, התנועה הראשונה של התודעה הלא ערה זה לקחת עליה בעלות, להזדהות, לשאוב זהות מתוך זה. ואנחנו, החיות, המסורת הזאת אומרת, פשוט תשים לב שזה ככה, ותראה איך אפשר בלי ככה. האם האהבה פחות אינטנסיבית כשאנחנו לא נאחזים בה ואומרים, זה אני, זה שלי. ההפך, יותר. היא פורחת. אין לנו, אין את הפחד בתוכה. אין את הקיבוץ הזה. וזהות זה קיבוץ, זהות זה צמצום, זהות זה חלוקה. יש מציאות שאין בה הפרדה, ואנחנו אומרים, עד כאן. זה אני, מכאן, זה אתה. הזהות הזאת יוצרת את הנפרדות, יוצרת את את הפירוד, יוצרת את את הבידוד הזה, יוצרת את הניכור. כי או שזה שלי, או שזה לא שלי. אם זה לא שלי, אני צריך להשיג, אני צריך להילחם. זה נורא מעייף להיות כל הזמן במלחמה. וכל הזמן להגדיר משהו, זה אני, זה לא אני, זה שלי, זה לא שלי.
מוקשים, אז נלך עוד צעד בכיוון. אני חושב שזה אותו דבר, אבל קצת שונה. הזכרת את זה עכשיו, העניין של המחשבות, או של הפעולה הזאת של החשיבה. כשאני חושב, אני חושב על משהו. אתמול, כמה שעות לא ישנתי, אני חושב בלילה בגלל העניין הזה שהטריד אותי והעסיק אותי. אם אתה אומר שחשיבה זה דבר שמופיע באופן עצמאי, אז איך אנחנו יכולים ליצור תהליכים של חשיבה?
אני לא אמרתי.
אני רגיש שחשיבה, אני חושב חשיבה כדבר תהליכי. אני, דוגמה אישית, ממה שמעסיק אותי כרגע, יש לי איזה תערוכת צילומים שכבר משהו כמו 3 שנים מהפרק, היא הולכת לקרות בקרוב, ואני צריך לגבש איזשהו קונספט ולהתאים את הדברים ולעשות פיין טיונינג, ואני, זה כל הזמן היה קיים, אבל בגלל שיש לזה איזשהו דדליין, אז אני צריך לעשות תהליכים של חשיבה יזומיים בשביל להגיע למקום שאני צריך להגיע בזמן. זאת אומרת, 3 שנים זה לא קרה עם זה כלום, ועכשיו זה, אני צריך להניע איזשהו.
תניע, מה הבעיה? התהליך כבר קורה, אתה פשוט עד לזה שהוא קורה.
אבל הוא לא קרה עד עכשיו, ועכשיו יש משהו חיצוני שאני קצת אני...
אוקיי. מה השאלה? מה השאלה? אם היית שואל את המורה שלי, הוא היה אומר לך, תקשיב, התשובה כבר שמה. אתה כבר יודע מה צריך לעשות, אתה פשוט לא ער לזה.
לא, אני יודע מה צריך לעשות, אבל אני עושה את זה, אבל אני חושב על החשיבה כדבר שאני מייצר אותו.
אתה מייצר את הכוונה, את המחשבה עצמה שמופיעה, אתה מייצר כוונה. בוא נחשוב על פתרון, בוא נמצא קונספט. יש לך את הקונספט? אתה יודע מה הוא? הוא יופיע מעצמו. אתה לא יכול להופיע... אם אתה יודע מה הוא, אתה לא צריך לחשוב. אם אתה לא יודע מה הוא, אתה יכול להיות קשוב. אתה אומר, בוא נשים לב מה עולה. אוקיי? זה כוונה. אבל איזה קונספט יעלה? איך אתה לדעת? נהיה קשובים. זה יופיע. משהו יופיע. נכון? אני מנסה להגיד שיש חשיבה, לא המצאתי שום דבר, יש חשיבה שמופיעה לבד, בלי שאנחנו רוצים. היא קורית מעצמה, ויש מצב שבו אנחנו אומרים, אני רוצה לחשוב, אני רוצה, הבן שלי אומר לי ככה, אמא שלי אומרת לי ככה, מה אני עושה בין השניים? אז אני רוצה לחשוב, אבל אני יודע מה יחשוב? מה תהיה המחשבה שתעלה? ודאי שלא. אז זה אותו דבר. באחד יש כוונה, בשני אין כוונה, אבל המחשבות מופיעות.
רגע, אני רוצה שנייה אחת.
אני חושבת שאתה צריך לבדוק האם זה קשור, האם מבחינתנו הנושא של מחשבה צריך מאמץ. עד שיונתן מאוד דייק עכשיו בין הכוונה לדמה לנו שאנחנו צריכים להפעיל איזשהו מאמץ אקסטרה, שיש איזשהו מניע, וזה הפשטות הזאת שמספיק שישנה כוונה וקשב, הרי הכל עולה שם. היצירתיות תעלה, והקונצפט יעלה, והדימויים יעבדו, ככה נוצרת הארוחה בטח, אוקיי? כי אתה יודע מה יש. עכשיו, אתה מדבר על השלוש שנים, כאילו אם היית מתכנן את זה שלוש שנים, עכשיו הייתה לך תשובה. כאילו יש איזו משליה, כן? ולא, יש עכשיו כוונה. המומנטום מגיע, ומה שמחזק, שהדברים קורים כשהם צריכים לקרות. זאת אומרת, זה שלא אם אני, כן? יש פה עכשיו מציאות, היא נוכחת כרגע, צריך לתת לה מענה. אתה מתכוון עכשיו לטובת המענה שאתה רוצה לתת, לטובת היצירה. וזה נובע, זה מגיע. כן? ואני חושבת שצריך לבדוק האם עבורנו יש כמה מאמץ צריך להשקיע בחיים כדי שהם יקרו. או שנרגיש שאנחנו עושים, שיש שם דואר, או איזשהו סל שמנהל. ואנחנו בעצם, כאילו, התשובה כבר כאן באמת.
כן. רק בכל רם. אין שום קשר. אנשים שונים הם אנשים שונים, זה פשוט כך. מה זה קשור להזדהות?
אם יש לי, אם השמחה מופיעה אצלי, אצלה לא,
אז היא שלך, היא שלה לא.
אז אפשר להגיד שאני בן אדם שמח, ואני בן אדם לא שמח, אבל זה כן, זה לא סתם.
וזה מגביל, אבל ליצור זהות סביב השמח, היא יכבול אותך, כי ברגע שלא תרגישי שמח, תגידי לא בסדר. עצב זה לא בסדר, ועצב זה בסדר לגמרי. אוקיי? כאב זה בסדר לגמרי. כשאנחנו יוצרים זהות, אנחנו מגבילים את עצמנו. אנחנו אומרים, אני זה זה. החיים זה לא זה, החיים הם כל הזמן מה שהם. ולייצר זהות זה להגביל, זה נכון, את יכולה... זה נורא נוח להשתמש בזה, אני אגיד... סימי תשאל אותי, מי זאת, למי אתה מתכוון? אני אגיד, הבלונדינית הזאת. שיהיה ברור למי הכוונה, אבל היא לא באמת, מה שהיא זה לא בלונדינית, זה פשוט מאפיין. אז אנחנו משתמשים במאפיינים לצורך תקשורת, לצורך איזה, ומאפיינים זה בסדר, אבל אנחנו יוצרים זהות סביב המאפיין, אנחנו מצמצמים את המציאות.
אני רוצה להציע פטנט. כי האמת שעד היום, כל פעם שאני נכנס למחשבות, אם זה אני, אם זה לא אני, או מה בדיוק, אבל אני מרגיש שזה הרי, אבל אני הולך לאיבוד. יש עוד תשובות ועוד תשובות. ומצאתי מתישהו פטנט, הוא די פשוט. אפשר להגיד, אני בן אדם שמח, והוא, היא בן אדם עצוב. אנחנו נוהגים להגיד. אפשר גם לא להגיד, זה הפטנט. אפשר פשוט לא להגיד, יש או לזכור להגיד, הנה שמחה, הנה עצב, ולא לעסוק בוויכוח הזה בפנים, רגע, הנה עצב, אבל זה העצב שלי או זה לא העצב שלי, ומתי שהוא, מה שקורה אם אני מסכים, וזה עניין, איך אני אגיד, עניין של, של, של שפה, של בחירה. אני מתיישב במדיטציה ואני בוחר להגיד שהדברים שמופיעים, אני אגיד, הנה זה מופיע בהגדרה, ואיך אני משתמש בשפה. לא יותר מזה. ואז כשמתחיל הוויכוח בפנים, אבל זה, הנה אוקיי, זה הופיע, אבל זה שלי, זה אני. מה אמרו לי? אני גם יכול להתחיל לראות את, את, את הדבר הזה של ההזדהות עצמה, שהוא דבר מעניין לבדוק. אני יכול לבדוק את ההופעה, לפני שאנחנו יכולים לדבר על לא אני, בואו נראה מה זה האני הזה שמופיע. אז אני, הפטנט שאני מציע זה פשוט להסכים, או כשאנחנו נזכרים, לדבר על התופעה שבה, וזה באמת יותר קורה בתוך המדיטציה, אם אנחנו מתיישבים, והנה זה עלה, והנה זה עלה, והנה זה עלה. בלי מלכתחילה להתעסק בשאלה אני או לא אני. ואז גם הנה אני עלה. הנה מחשבת אני עולה. הנה מחשבת כמה זה כן שלי. ואני עדיין בשלב שאני מסכים לא לתת לזה תשובה, אולי יש לזה תשובה. הנה מחשבה, אבל זה כן אני. אוקיי? אבל אני באמת עצוב, גם אם אני אגיד, יש יותר עצב. אוקיי, הנה מחשבת אני. אז מי שנוח לו, שיקח את זה כפטנט פשוט.
אתה יכול להכין את זה כאפליקציה?
יש, אגל יש.
אין זמן לעוד שאלות, אולי אחרונה.
כשמדברים על הרגלים, אז כולנו אנשים בוגרים שכנראה ולא נולדנו לבודהיזם, ככה שכל הרגלים האלה עכשיו מנסים לתקן אותם, אז אני אולי איזו מילה קטנה על הילדים ואיך אתם מעבירים את זה להם כדי שהם לא יחפו את אותם הרגלים או כמה עדין או גס צריך להיות
פעם. יש לך ילדים? התשובה הכי מתבקשת, פעם בכל קיץ, סימי ודני עושים פה ריטריט משפחות. סביב הנושא הזה, אז אני חושב, הכי טוב שתבוא. לי, אני לא איש חינוך, בתור אבא אני עשיתי, אני חושב, כמעט כל שגיאה אפשרית. אבל אני חושב שאני גם לומד מהשגיאות, אני מנסה. אחד הדברים העמוקים שלמדתי, שזה לא משנה מה אני אומר לילדים שלי, זה משנה מי אני, איך אני חי את החיים שלי. זה חינוך הרבה יותר אמיתי מאשר מה אני אומר להם. אני יכול להגיד להם הרבה שטויות. וילדים יש להם, הם סיסמוגרף עדין, הם קולטים מה אומרים והם קולטים מה עושים, מה קורה באמת. ומה קורה באמת זה, 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 זה התמסורת העמוקה, אני חושב. לא שלא חשוב לדבר, עושים את זה רוב הזמן. אבל...
אני אדבר קודם כל רחב ואחר כך... צריך לזכור שאנחנו לא נוכל למנוע מהילדים לחוות את החיים כפי שהם. זאת אומרת, הרבה פעמים יש רצון וזה מניע מאוד חזק שילדים לא יחוו סבל. אבל אם אנחנו יודעים שסבל הוא חלק ממציאות, אז זה לא איך הם יחוו, זה איך אנחנו נהיה איתם כשהם חווים קושי. זה מה שעשה את ההבדל, עם איזה נוכחות נהיה. כי נרצה למנוע מהם את הסבל, לקחת להם את זה. אני חושבת שיש משהו לכבד אותם בתור מי שחווים את העולם הזה. זה ברכה. ביותר ספציפי, אני חושבת שהיום, שמרתי את זה באחת הקבוצות, התרגול שאנחנו עושים פה היום, ללא ההיזם שלו, זאת אומרת, לא בחלק הבודיסטי, כי גם בארצות הבודיסטי הזה שנולדים לבודיזם יש סבל. זאת אומרת שזה לא קשור גיאוגרפית, ואנחנו גילים שזה גם לא קשור לעידן שלנו, כי הבודה חיפש את זה במצא כבר לפני 2600 שנה. זאת אומרת שגם בעידן, גם אז, היה סבל. אז אני חושבת שיש משהו שאנחנו כן, במיומנות הפנימית שלנו, מטפחים, והיום הוא ילך ויהיה יותר צורך קיומי, ממש. זה שיצא ככה שבאחד הקבוצות אמרתי שאנחנו צריכים לתת רייטינג לעולם הפנימי. זאת אומרת, באיזושהי צורה, ואף אחד לא עושה את זה, שזה כנראה כן התפקיד של הורים, להזמין ילדים לשים לב שעולם הפנימי שלהם, החושים, לחוויות החושיות, בגלל שהיום כל הקשב הוא החוצה והרבה מאוד למסכים, ועולם מאוד מאוד מעמיס חושית, ומאוד קשה לשים לב מה קורה לי בפנים. או איך העובדה שהנשימה שלי נושמת.
זאת אומרת, לכן גם יש את רטרית המשפחות, כי ושם אנחנו גם עם הילדים, וגם אני מוצאת שלפחות כשאנחנו נפגשים פה באולם, אז לתת כמה שיותר כלים שההורים יוכלו לעבוד עם הילדים אחר כך. וזה עובד מדהים לאורך שנים, זאת אומרת, אני רואה את זה. זאת אומרת, איך אנחנו נותנים את הקשר, מסכימים לתווך לב? פשוט, פשוט, פשוט לנשימה. פשוט, פשוט לתחושה. במשחק, הדברים הקטנים האלה. וכן, גם לתת לעשות זמן משפחה שהוא לא החוצה. זמן משפחה הוא לא החוצה. גם עדים יותר. הדברים, לתת משמעות גם לחוויות הסתמיות האלה של החושים. איזה יופי, בואו, תשומע את הציפור, זה מה שאני עושה עם הבת שלי. כן, שומעת את הציפורים, ואז אני רואה שהיא לבד בזמנים אחרים אומרת לי, וואי, אני שומעת טרקטור. זאת אומרת, בקלות אפשר לא לשמוע. אבל התשומת לב הזו עדינה לעובדה שעולם החווייתי שלנו חווה, אני חושבת שזה התפקיד שלנו היום יותר ויותר. פשוט, פשוט. וכמובן, נשימה.